בחורות, דף ט"ז, מתחילים בעזרת השם, 11 שורות מלמעלה, אחרי הנקודתיים והשוחטן בחוץ פטור. משפחה ממרכז הארץ, בתוך כל ההכנות של ערב פסח, הלכו לקנות טלה לקורבן פסח. קורבן פסח. בדקו אותו בשבע חקירות, שבע בדיקות, מהודר למהדרין למהדרין, אין בו שום מום. מתארגנים לנסיעה לירושלים, שמים את הטלה מאחורי הרכב ויוצאים לדרך. איך זה קרה אף אחד לא יודע, אבל הייתה איזו תאונה קטנה בדרך, באים לבדוק את הנזקים, ברוך השם יצאו בלי פגע, בודקים את הטלה, מום קטן יש בו. מה עושים עכשיו? ישר כשמגיעים לירושלים, פונים לבית הוראה לשאול את הרב האם המום הזה פוסל את הטלה מקורבן פסח או לא. בודק הרב, כן, זה באמת פסול מלהיות קורבן פסח. מהיום והלאה נקרא שמו של הטלה הזה בישראל פסולי המוקדשים. זה לאו דווקא קורבן פסח וזה לאו דווקא טלה. כל קורבן שיש בו מום נקרא פסולי המוקדשים. מה עושים איתו? אז בתהליך הרגיל, התקין, פודים אותו בכסף והוא יוצא לחולין. הכסף מתקדש, עם הכסף קונים קורבן חדש. אותו אדם, במקום ללכת ולפדות את הטלה הזה, בגלל שיש בו מום, הוא זכר אולי משנים קודמות, אולי מחברים, ששחטו את הטלה הזה אחרי שהיה בו מום. אמנם שפעמים קודמות או החברים קודם פדו את הטלה ורק אחר כך הלכו ושחטו אותו. אבל הוא עשה קיצור דרך ובא לשחוט את הטלה הזה כשיש בו מום. הבעיה הגדולה מאוד שהוא שחט את הטלה מחוץ לבית המקדש ולא פדו אותו עדיין. אדם שמקריב קורבן, שוחט קורבן מחוץ לבית המקדש, זה דבר נורא. זה אותו עונש כמו אדם שאוכל שיעור של אכילה ביום הכיפורים, זה עונש של קראת. מה עושים עכשיו? אז אומרת הגמרא, מביאה פה ציטוט מתוך ברייתא, והשוחטן בחוץ פטור. זה לא קורבן. אם זה היה קורבן והוא שחט את זה מחוץ לעזרה, הוא חייב קראת, אבל כאן מכיוון שזה כבר לא קורבן כי יש בו מום, הוא פסולי המוקדשים, אז גם אם הוא לא פדה את הקורבן לפני כן, הוא לא יהיה חייב קראת, כי הוא לא ראוי לקורבן כבר, אי אפשר להקריב אותו בבית המקדש. מביאה הגמרא שרב הונה מתני חייב. רב הונה גרס שאם אדם שוחט את פסולי המוקדשים בחוץ, לא כמו שלמדנו שהוא יהיה פטור, אלא הוא למד שהוא יהיה חייב. זה לא כל כך רחוק מה שאומר רב הונה, כי אנחנו בעצמנו גורסים חייב. צריך לדעת שהציטוט שאמרנו ואיתו פתחנו את השיעור, זה ציטוט מתוך ברייתא, שהברייתא, יש כאלה שגורסים את הברייתא הזאת בתוך הברייתא שראינו בדף הקודם, אבל בכל מקרה, המשנה, כשהיא מדברת על פסולי המוקדשים, במקרה שכשהקדישו את הקורבן לא היה בו מום, ואחר כך נהיה בו מום, המשנה שלנו אומרת שאם אדם שחט את פסולי המוקדשים בחוץ, הוא יהיה חייב, בדיוק כמו שאמר רב הונה. נשאלת השאלה, האם זה לא סתירה? פטור או חייב? אומרת הגמרא, לא, זה לא סתירה. ומוקין לה בדוקים שבעין ועליבא דרבי עקיבא. רב הונה אומר, מתי באמת אדם יהיה חייב? כשהוא שחט פסולי המוקדשים מחוץ לעזרה, כשהמום שהיה בהם זה בדוקים שבעין. קודם כל, מה זה דוקים שבעין? אז יש על זה שלושה פירושים. הפירוש הרגיל, מה שרשי אומר, שיש לו קרום על גבי העין שמפריע לו לראות. זה מום אחד. כמו הנוטה כדוק שמיים, שיש כיסוי מסוים כדוק שמחסה לו את העין. הרמב״ם לומד שזה נקודה לבנה באמצע האישון של העין, אבל יש פירוש מאוד מעניין שרש"י מביא פה בהגדה. זה מובא אולי בדרך ארץ, זוטה, אחד מהספרים של דברי ההגדה. אז הוא מביא ככה, שקודם כל הפירוש לפי הלשון השנייה שרש"י מביא, המום שבדוקין שבעין, זה הכוונה באפיים. ואז הוא אומר, למה קוראים לזה דוקין שבעין? גם כן כמו הנוטה כדוק שמיים, שכתוב במדרש אגדה שהמבנה של הצורה של העין הוא כמו עולם שלם. למה? האפאף העליון הוא כנגד השמיים, האפאף שלמטה הוא כנגד התאום, הקרקע, והלבן שבעין זה כנגד האוקיינוס שמקיף את כל העולם כולו, והשחור שבעין זה כנגד השמש. אז אם כן, דוקים שבעין זה אף אפיים, זה פירוש אחר שרשי מביא. בכל אופן, מה שונה דוקים שבעין? למה המום הזה הוא אחרת משאר המומים? שאם אדם שוחט קורבן שיש בו כזה מום מחוץ לעזרה, הוא יהיה חייב קראת. ההסבר הוא, מסביר רב הונה, ואליבא דרבי עקיבא דאמר, אם עלו לא ירדו. רבי עקיבא סובר שאדם שיש לו קורבן כזה, שהמום שלו זה דוקים שבעין, אסור לו להעלות את זה לעזרה ולהקריב אותו קורבן, ולכהנים אסור, אם שחטו כבר אותו בתור קורבן, את אותו בהמה שיש במום בדוקים שבעין, אסור להם להעלות אותו על המזבח. אבל ברגע שכבר כן העלו אותו על המזבח, אם מגיע שם אחד מהחכמים שבכהנים ואומר, מה העליתם את הקורבן הזה על המזבח, הרי היה בו מום, אז אומרים לו, תשמע, המום הזה היה דוקים שבעין, אם זה דוקים שבעין, תשאירו אותו. אם זה היה מום אחר, הייתי אומר לכם, תורידו אותו בחזרה ללמטה, כי הוא לא ראוי להקרבה. זה לא מכובד, זה לא רצוי לפני הקדוש ברוך הוא להקריב קורבן עם מום. אבל ברגע שזה רק דוקים שבעין, זה לא ניכר. רש"י גם כן מדגיש שהמום הזה קרה אחרי שהקדישו את הקורבן, לכן סובר רבי עקיבא שהוא כבר ראוי ברגע שהקריבו אותו. כיוון שבמום שבדוקים שבעין יש מציאות שהוא יהיה ראוי להקרבה על גבי המזבח, לכן גם אם אדם יקריב אותו בחוץ, זה נקרא שהוא יקריב בחוץ קורבן שראוי להיות על גבי המזבח, נכון בדיעבד, אבל הוא ראוי, וזה נקרא שחוטי חוץ, הוא יהיה חייב כרת את זה ששחט את הפסולי המוקדשים מחוץ לעזרה. אז אם כן, בקצרה, אם אדם שוחט מחוץ לעזרה קורבן שיש, של פסולי המוקדשים שיש בו מום, כל מום חוץ מדוקים שבעין, הוא יהיה פטור מכרת, אבל אם הוא שחט מחוץ לעזרה קורבן שהמום שלו זה בדוקים שבעין, הוא יהיה חייב כרת. אז זה למעשה, לפי דעת רבי עקיבא, זה למעשה ההסבר כאן, אז יוצא ש... מה שדיבר רב הונא ומה חייב, זה לא שהוא חולק על הברייתא, אלא שהוא מביא מקרה אחר. עוד למדנו בברייתא, בדף הקודם, הברייתא אומרת לגבי אותו בהמה בדיוק שעסקנו בה, תיארנו את התיאור שלה בתחילת השיעור, בהמה שנפל באיזשהו מום מסוים אחרי שהקדישו אותה, אז אומרת הברייתא, בין לפני פדיונו, בין לאחר פדיונו עושה תמורה, זאת אומרת, אם בא בן אדם ולקח, אולי נמשיך את התיאור. אותו אחד שנסע ככה מהמרכז לירושלים, והתלה בתהליך של תאונה, נהיה בו איזשהו מום, אז הוא הגיע לירושלים, הראה בבית הוראה את אותו תלה, ופסקו שזה מום שפוסל אותו מקורבן. הוא לא הלך והקריב אותו מחוץ לעזרה. מה שהוא עשה, הוא אמר, יש בו מום, בסדר, תודה רבה. הלך הביתה, בשיטת עשה זאת בעצמך, במקום לשאול את הרב מה צריך לעשות, הוא חשב שהוא חכם מספיק גדול, אמר, מה הבעיה? הלך לאשתו, אומר לה, בואי ניקח עכשיו בהמה אחרת, במקום להקריב את התלה הזה, נקריב תלה אחר. טוב, בואו נשים את התלה פה, התלה הזה שהיה עד עכשיו קורבן פסח, בואו נחליף את הקדושה שלו, נשים אותו בהמה השנייה של חולין. זה נקרא תמורה, להחליף מהקורבן לבהמה אחרת. הוא חשב, מחסרון ידיעתו, שאפשר באמת להחליף את הקדושה, אבל האמת היא שזה לא נכון. אפשר ואי אפשר. בצד אחד אפשר להדפיס את הקדושה של הקורבן שהיה קודם בעל מום, להדפיס אותו בבהמה השנייה, אבל הוא יקרא בשם תמורה. והמשמעות של זה שהקורבן פסח נשאר בקדושתו. והחידוש כאן של הברייתא הוא, שאפילו שיש בקורבן הזה מום, והוא פסולי המוקדשים, אפשר לעשות דרכו תמורה לבהמת חולין אחרת, החידוש הגדול הוא שזה בין לפני שפדו את אותו קורבן בעל מום, ובין אחרי שפדו אותו, יש אפשרות שתתפס תמורה בבהמה אחרת כשממירים את הקורבן בתמורה הזאת. אבל כמובן שזה לא יועיל שום דבר לגבי הקורבן פסח, כי הוא למעשה אותו בן אדם שעשה את התמורה, יצטרך בכל מקרה להביא תלה שלישי בשביל להקריב אותו קורבן פסח כשר כראוי. אומרת הגמרא, מה עושים באמת עם התמורה? אז ככה. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, ותמורתו, אחרי שהוא כבר המיר את הקורבן, במקרה שלנו זה קורבן פסח, אבל זה גם יכול להיות קורבן אחר, ברגע שהיה בו מום, אז ככה, אם הוא המיר את הקורבן, עשה תמורה על בהמת חולין לפני שהוא פדה את הקורבן הבעל מום, אז אפשר להקריב את התמורה בתור קורבן תמורה, אבל אם זה היה לאחר פדיונו, אז כבר אי אפשר להקריב את התמורה הזאת, אלא מה כן עושים? מתה, זאת אומרת, זה אחד מהקורבנות שצריכים ללכת למיטה, כי אין מה לעשות איתם, אי אפשר להקריב אותם, אי אפשר לפדות אותם. מה איתה? מה? מסבירה הגמרא את שתי האפשרויות שלא, אי אפשר לקיים אותם. האפשרות הראשונה, כי איך היא להבין? מה תעשית? תעשית האפשרות הראשונה, לקרבי אתה רוצה להקריב אותו בתור קורבן תמורה? אי אפשר. מכוח קדושה דחויה כעתיה. הוא מגיע מתוך קדושה דחויה, כי הרי היה מום בבהמה המקורית של הקורבן, וכבר פדו אותו. אז מה תגיד עכשיו? שאת התמורה שעשו אחרי שפדו את הקורבן הבעל מום, היא תהיה קורבן שאפשר להקריב? מה פתאום? הרי כל הכוח שהוא מגיע, הרי הוא בעצם קיבל קדושה בגלל שהמירו אותו בבהמת קורבן. עכשיו, הבהמת קורבן שדרכה המירו, עשו אותו תמורה, את הבהמה השנייה, הקורבן הראשון, הוא בעצמו לא היה אפשר להקריב אותו, כי הרי יש בו מום וגם פדו אותו. אז בוודאי שאת הקורבן השני אי אפשר להקריב. אז מה תגיד? לפריקה. אז תפדה את התמורה. גם כן אי אפשר. לא עלימה למתפס פדיונה. התמורה אין בה מספיק קדושה כדי שאי אפשר לקחת כסף ולהעביר את הקדושה מהתמורה ולשים את זה בכסף. כי אין מספיק קדושה בתמורה כדי שאי אפשר להוציא אותה, את הקדושה הזאת מהתמורה. היא לקח מתה, בגלל שאין לנו ברירה אחרת, אנחנו שולחים אותה למיטה. שואלת הגמרא, אין לך שום אפשרות מה לעשות? בטח שיש אפשרות. מתקיף לרב אמרם, ותתחיל במומה לבעלים. שהבעלים בעצמם יחכה של התמורה הזאת, הבהמה השנייה שהמירו עליה את הקדושה של הבהמה, שהיה במום ופדו אותה, הבהמת תמורה הזאת, תחכה שיהיה במום ותאכל אותה אפילו בלי לפדות אותה, בלי לפדות. ברגע שיש לתמורה מום, אפשר לאכול אותה לבעלים. וכי מה בין זה? אולי נאמר שאי אפשר לאכול אותה לבעלים. מאיפה אתה יודע שאפשר? הגמרא רוצה לדמות את זה לשתי קורבנות אחרים, שבאמת אפשר לאכול אותם כשיש להם מום, כשהם תמורה. תמורה ומום, השילוב של שתיהם יחד, זה לא קורבן מקורי, זה תמורה, וזה לא שלם אלא בעל מום. השילוב של שתיהם יחד, בשתי קורבנות שמיד נראה, באמת אפשר לאכול אותם בלי פדיון. וכי מה בין זו, מה ההבדל בין תמורת כל פסולי המוקדשים, כל קורבן שיש בו מום, לתמורת בכור ומעשר, לקורבן שהמירו בו קדושת בכור או קדושת מעשר. בכור, כמו שאנחנו יודעים, זה ולד של בהמה טהורה, שנולד ראשון לאמו פטר רחם, יש בו קדושת קורבן של בכור. אם הוא שלם, נותנים אותו לכהן, והכהן מקריב אותו קורבן. אם הוא בעל מום, גם כן נותנים אותו לכהן. והכהן, אפשר, הוא יכול לשחוט אותו בכל מקום, לא חייב דווקא בבית המקדש. אבל כאן מדובר כמובן על תמורה, כמו שמיד נדבר על זה. או, הקורבן השני זה מעשר. מעשר פה זה כמו שאנחנו יודעים שכשבן אדם שלו יבול של, של השדה, הוא נותן מעשרות, גם בבהמות שנולדו לו השנה הזאת, אם נולדו לו מעל 10 בהמות, הוא נותן מהם מעשר. איך? מכניס את כולם לתוך הדיר, פותח פתח צר, מעביר אחת אחרי השנייה, הסירי שיוצא, הוא מסמן אותו עם צבע אדום, ו... זה עשירי מעשר בהמה, וגם הוא, מקריבים אותו בירושלים, בבית המקדש, והבעלים יכולים גם כן לאכול אותו, זה לא דווקא כהן. עכשיו, כאן אנחנו מדברים גם בבכור וגם במעשר בהמה על תמורה. זאת אומרת שבן אדם הלך ולקח את הבכור והמיר אותו, למרות שזה אסור, המיר אותו בבהמה רגילה של חולין, או את המעשר בהמה, המיר אותה בבהמת חולין. התמורה של בכור ומעשר, אז כתוב כאן משנה. דתנן, תמורת בכור ומעשר, אז מלמדת אותנו המשנה, הן התמורת מעשר והתמורת בכור בעצמם, וולדן, ואם נולד לתמורת בכור, נולד לו ולד, או לתמורת מעשר נולד לו ולד, או אפילו לבהמה בעצמה של הבכור והמעשר, זה החידוש, ולדן זה גם ולד של התמורה וגם ולד של המקורי, של הבכור והמעשר, וולד ולדן עד סוף כל העולם, כל הדורות של הוולדות מכאן ולהבא, הרי הן כבכור ומעשר, מצד אחד מחמירים בהם שהם כמו בכור ומעשר, כמו שתכף נדבר על זה, אבל הנקודה שאנחנו רוצים כרגע להביא, ויאכלו במומן לבעלים. אנחנו רואים שהם יכולים להאכל ברגע שיש בהם מום לבעלים שלהם. עכשיו, מי זה הבעלים של הבכור והמעשר? אז ככה, רבנו גרשום לגבי בכור אומר שזה מדובר כמובן שהבעלים זה הכהן, כי הרי למי נותנים בכור? לכהן, אז גם תמורה נותנים לכהן, גם ולדות נותנים לכהן. תוספות מסכת זבחים דף העיני, דיבור המתחיל בכור, סובר שהבעלים של בכור זה של תמורת בכור, ושל ולד בכור או ולד תמורת בכור זה לבעלים המקוריים, זה לא לכהן. זה לפי דעתו של תוספות, אבל על כל פנים במעשר בהמה בוודאי שהבעלים זה הבעלים של הבהמה המקורית, ברגע שיש לתמורת בכור ותמורת מעשר או לוולדות שלהם יש מום אפשר לאכול אותם בלי לפדות לפני כן אפילו. פשוט ברגע שיש לו מום, אתה מראה אותו למורה הוראה שבקי במומים, ואומר לך, תשמע, זה מום באמת שפוסל אותו לקורבן, ואז אפשר לאכול אותו בלי לפדות. אז אם כן, גם בשאר פסולי המוקדשים נשאלת השאלה, למה אי אפשר לפדות אותם, בלי לפדות אותם, למה אי אפשר פשוט לחכות שיהיה בהם מום ולאכול אותם? אתה אומר, תמורה של פסולי המוקדשים, שפדו אותם לפני שעשו תמורה, אם פדו את הפסולי המוקדשים לפני שעשו בהם תמורה, אתה לא יכול לאכול את התמורה. למה? צריך לה, ממש לשלוח אותם למיטה. תחכה שיהיה בהם מום, ואז יהיה אפשר לאכול אפילו בלי פדיון. כמו שרואים לגבי תמורת בכור ומעשר. עכשיו נחזור חזרה שאמרנו שתמורת בכור ומעשר אין וולדם וולד וולדם עד סוף כל העולם, הרי אין כבכור ומעשר. יש חומרה מסוימת שיש בתמורה של בכור ומעשר ובוולדות שלהם, שזה כמו בכור ומעשר בעצמם, יש להם חומרה מאוד גדולה. מה החומרה? אז החומרה היא כזאת, שברגע שיש לנו בכור ומעשר שיש בו מום, אפילו פדו אותם, שאר הקורבנות אפשר למכור אותם בשוק. את הבשר, זה הרי פדו אותם, אז הורידו את הקדושה. אז אומנם נשאר קצת קדושה, אבל אפשר למכור את זה בשוק, את הבשר. אבל בכור ומעשר אסור. אז זה מה שאומרת המשנה, שגם התמורה של בכור ומעשר וגם הוולדות, יש בהם את החומרה הזאת שאסור למכור אותם בשוק. אבל בכל אופן, השאלה ששאלנו נשארת חזקה, למה כשיש לנו קורבן פסולי המוקדשים, שיש בו מום ופדו אותו, ואחר כך עשו לו תמורה, למה התמורה הזאת אין לה תקנה? למה היא הולכת למיטה? אפשר לחכות שיהיה בה מום, כמו שמחכים בתמורת בכור ומעשר, ואז לאכול אותה גם בלי פדיון. מתרצת הגמרא, אמר לאביי, יש הבדל בין תמורת שאר פסולי המוקדשים לתמורת בכור ומעשר. זה תמורת בכור ומעשר, שם אמו, אמו פה הכוונה הקורבן המקורי. הרי ברגע שעושים תמורה, יש את הקורבן המקורי ויש בהמת חולין. וממירים את הקורבן לבהמת חולין, ואז שתיהם מתקדשים כמובן, אבל הבהמה המקורית נקראת אמו. שם אמו עליו, השם של הבכור והמעשר נמצא על התמורה של בכור ומעשר. וגם זה, גם שאר פסולי המוקדשים שנפדו, תמורת שאר פסולי המוקדשים שנפדו, גם שם שם אמו עליו. עכשיו, מה המשמעות של זה? אז הגמרא מיד מפרטת. זה, הגרסה פה זה לא כולו, אלא וכולי, בבח. זה וכולי, הכוונה שם אמו עליו, מה המשמעות של זה של שם אמו עליו? הרי זה תמורת בכור ומעשר. אז יש לו שם בכור ומעשר. תמורת בכור ומעשר מקריה. מכיוון שהתמורה נקראת על שם הבכור והמעשר, המשמעות של זה היא מה בכור ומעשר במומן מתאכלן לבעלים. כמו שבכור ומעשר, ברגע שיש להם מום, הם עצמם. ברגע שיש להם מום, אפשר לאכול אותם לבעלים, אף תמורתם מתאכלה. אז גם התמורה של הבכור והמעשר נאכל בלי פדיון. וזה, לעומת זאת שאר פסולי המוקדשים, גם כן שם אמו עליו. הרי מה השם של תמורת שאר פסולי המוקדשים? תמורת קודשים מקריה. זה נקרא תמורת קורבן, תמורת קודשים. לא בכור ומעשר, אלא שאר הקורבנות. ולכן, מה קודשים לא מתאכלי אלא בפדיון? כמו שאנחנו יודעים שכל הקורבנות חוץ מבכור ומעשר, אפילו שיש בהם מום, זאת אומרת אפילו רק אם יש בהם מום, כדי לאכול אותם לא בתור קורבן, צריך קודם לפדות אותם. זאת אומרת, לקחת כסף, להגיד שהקורבן הזה, מכיוון שיש בו מום, אנחנו מעבירים את הקדושה שלו על גבי הכסף, ואז מכיוון שכבר פדינו את הבהמה, היא נהיית סוג של חולין, לא לגמרי חולין, ואפשר לאכול אותו כמו חולין, אבל צריכים דווקא פדיון. אז אותו דבר גם תמורתם של שאר הקודשים, אף תמורתם מכיוון שיש עליהם את השם של שאר הקודשים, לכן נמי לא מתאחלי אלא בפדיון. חייבים לפדות אותה, אבל מה הבעיה פה? אי אפשר לפדות את התמורה של שאר פסולי המוקדשים אחרי שפדו אותם, למה? והלא אלימה למתפס פדיונה. כאן אין לנו מספיק כוח בתמורה הזאת, מכיוון שזה גם מצד אחד סך הכל תמורה. מצד שני זה של קורבן שכבר פדו אותו. מצד שלישי כבר היה מום לאותו קורבן. אז מה נשאר כבר בתמורה הזאת? כמה קדושה? הקדושה המועטת שיש בו לא יכולה לעבור לכסף של הפדיון. בשביל שנוכל להעביר קדושה ממקום למקום צריך שיהיה מספיק קדושה. כנראה שבמקרה שאין פה מספיק קדושה אי אפשר לפדות. והדבר היחיד שאפשר לעשות זה רק לתת אותה למיטה, אין לה שום תקנה. מביאה הגמרא באמת ברייתא לחזק את זה, תניא כבתי דרב נחמן. ברייתא באמת מחזקת את סברתו של רב נחמן, מניין לתמורת פסולי המוקדשים שמתה, מאיפה יש לנו מקור לזה שתמורה של שאר פסולי המוקדשים מתה ואין לה תקנה אחרת? תלמוד לומר, הפסוק מדבר על הבהמות שיש בהם סימני טהרה, ממעלה הגעירה, זה סימן טהרה, בהמה שאחרי שהיא לועסת אוכל ובולעת, האוכל חוזר חזרה לפה וממשיכה ללעוס אותו, זה סימן טהרה. כל הבהמות שיש בהם סימני טהרה, זה אחד מהסימני הטהרה, ומאוד מפתיע, הפסוק אומר, תמה הוא לכם. ממעלה הגרה, תמה הוא לכם. איזה מין בהמה שיש בה סימני טהרה אסורים באכילה? זה פסולי המוקדשים, אפילו שהם נפדו. הם אסורים באכילה. למה? כי הרי זה מדובר כאן על תמורת פסולי המוקדשים. כמו שאמרנו שאין לה תקנה שהיא נאסרת, למרות שהיא בהמה שיש בו סימני טהרה, התורה באה ומלמדת, בזה שכתוב תמהו לכם, אפילו ממעלה הגרה, להגיד שתמורת פסולי המוקדשים אסורה. שואלת הגמרא, היי, הפסוק הזה ממעלה הגרה תמהו לכם, מבא אליי לחמש חטאות מתות, צריך את זה בשביל מקרה אחר של בהמה טהורה, שגם היא אסורה באכילה. ישנם חמש חטאות שהם אסור להקריב אותם קורבן, אי אפשר לפדות אותם, והם צריכים פשוט מאוד למות, כמו כל הקורבנות שאין בהם שום פתרון מה לעשות איתם. זה חמש סוגי חטאות, רש"י כותב שהם כולם מפורשים במסכת תמורה. אבל ככה בקצרה, בלי להרחיב נגיד את כל החמש, למעשה זה מדובר כאן על ולד של קורבן חטאת, דווקא חטאת. קורבן חטאת שאדם מביא לדוגמה אם הוא חילל שבת בשוגג, במצוות עשה מהתורה, הוא צריך להביא קורבן חטאת. אם החטאת הזאת היא נקבה ונולד לוולד, הוולד הזה הולך למיטה. אי אפשר להקריב אותו בתור קורבן חטאת. בנוסף לזה יש קורבן תמורה של חטאת, שאדם לקח קורבן שהיה בקדוש בקדושת חטאת, ולקח בהימת חולין ורצה להעביר את הקדושה של החטאת בחולין. אז החטאת נשאר בקדושתו, והחולין גם כן מתקדש בקדושת תמורת חטאת, אבל הוא הולך למיטה כי אין לו שום פתרון. כמו תכף נראה גם כן שלומדים את זה, מהמקור של זה. הדבר השלישי זה במקרה שאדם הפריש קורבן חטאת אבל הוא מת, ואז אי אפשר להקריב את הקורבן שלו, אז גם כן החטאת שלו תמות. המקרה הרביעי זה אחד שהפריש שתי חטאות, והוא התכפר בחטאת אחת, החטאת השנייה מתה. יתכפר בעליה בחטאת אחרת, והחטאת החמישית והאחרונה זה שקורבן חטאת צריך להיות, הבהמה צריכה להיות עד גיל שנה, משנה והלאה היא כבר נפסלת, וחטאת שעברה שנתה הולכת גם כן למיטה. בכל אופן, זה בהמה שהיא בהמה עם סימני כשרות, אבל היא אסורה באכילה, היא הולכת למיטה, זה לומדים מעלה הגרת המה ולא תמורת פסולי המוקדשים. עונה הגמרא, יש שתי לימודים של בהמה שיש בסימני טהרה שהיא אסורה. יש מה שכתוב ממעלה הגרה טמא, אבל ההוא, חמש חטאות מתות, לומדים ממקום אחר, ממפריסי הפרסה טמא נפקא. לומדים את זה ממה שהפסוק אומר, שבהמה מפריסת פרסה, שיש בה סדק בקצה הרגל, בפרסאות של הרגל, שזה גם כן סימן טהרה, ובכל זאת תמהו לכם, זה אסור באכילה. את מי זה בא לרבות? את החמש חטאות שהולכים למיטה, שהם אסורים באכילה, למרות שיש בהם סימני כשרות. תניא נמי הכי, באמת יש ברייתא שמחזקת את הלימוד הזה. מניין לחמש חטאות מתות? מה המקור לזה שחמש חטאות שהן לא יכולים להיות קרבות, וגם אי אפשר לפדות אותן שהן הולכות למיטה? תלמוד לומר, ממפריסי הפרסה תמה. אז רואים מכאן גם כן שהמקור לחמש חטאות מתות זה לא ממעלה הגרה אלא ממפריסי הפרסה טמא. שואלת הגמרא על הברייתא הזאת, חמש חטאות מתות, מה אתה לומד את זה מהפסוק ממפריסי הפרסה טמא? הרי מה שאנחנו יודעים, אומרת הגמרא, הלכת הגמיר עלה, זה הלכה שמשה רבינו כשהוא ירד לתת את התורה לעם ישראל, הוא קיבל את זה בין ההלכות שנאמרו לו הלכה למשה מסיני. אז איך אתה בא ואומר שלומדים את זה מפסוק? כל דבר שנלמד הלכה למשה מסיני, לא צריך בשביל זה פסוק מהתורה. זה דבר שמשה רבינו קיבל, ישנם הלכות שמשה רבינו קיבל בעל פה. אומרת הגמרא, אלא כי את הקרא, מה שהפסוק הזה בא, שכתוב ממפריסי הפרסה, זה לא בא ללמד חמש חטאות מתות. באמת זה בא ללמד משהו אחר. לתמורת אשם, קורבן אשם שאדם מקדיש, על חטאים מסוימים שהוא עושה, שהוא לא מביא חטאת אלא הוא מביא אשם, יש רשימה של דברים, לא נרחיב, אז ברגע שיש בהמת אשם שהיא קדושה, והבן אדם רוצה לקחת בהימת חולין ולהעביר את הקדושה מהאשם לחולין, אז הוא יכול ולא יכול, כמו שאמרנו. מצד אחד באמת החולין מתקדש, אבל הוא לא יכול להוריד את הקדושה מהאשם, אלא שניהם קדושים. האשם הוא אשם רגיל, והחולין הופך להיות תמורת אשם. מה הדין של תמורת אשם? הדין הוא שלומדים ממה שכתוב ממפריסי הפרסה, שהוא אסור באכילה, רק מה כן עושים איתו? נותנים לו לראות במראה יחד עם שאר החברים שלו עד שיש בו מום, ואז יהיה אפשר לשחוט אותו ולאכול אותו, לפדות אותו, לשחוט אותו ולאכול אותו. שואלת הגמרא, תמורת אשם נמי הלכתא היא? בשביל תמורת אשם גם כן לא צריך לימוד ממפריסי הפרסה, כי גם זה לומדים הלכה למשה מסיני. מה הלכה למשה מסיני? כל שבחטאת מתה. בכל מקרה שקורבן חטאת, אנחנו אומרים שהיא הולכת למיטה, כמו חמש חטאות מתות, כמו חמש חטאות מתות, ואחד מהחמש חטאות זה תמורת חטאת. אז ככה גם באשם רואה. קורבן אשם, תמורת אשם רואה, רואה עד שיסתאב. זה חלק מההלכה למשה מסיני. במקביל למה שחייב, מה ששולחים למיטה בקורבן חטאת, אז בקורבן אשם יראה עד שיהיה בו מום. אז אם כן, זה חלק מההלכה למשה מסיני, גם שתמורת אשם אסורה באכילה, אז מה לומדים ממפריסי הפרסה? אלא אומרת הגמרא, לעולם חמש חטאות מתות. ממפריסי הפרסה לא לומדים תמורת אשם, אלא לומדים מה שרצינו ללמוד בהתחלה. חמש חטאות מתות, זה מה שהברייתא גם אמרה, וזה מה שנשאר. זה אנחנו לומדים איסור. עכשיו, למה צריך גם הלכה למשה מסיני וגם פסוק? התשובה היא, ויצטריך קרא, ויצטריך הלכתא, צריך גם את הפסוק וגם את ההלכה למשה מסיני. למה? דאם יקרא, אם היה רק את הפסוק של ממפריסי הפרסה תמה ולכם, הייתי אומר, הווה אמינא, שבאמת חמש חטאות הן באמת אסורות, אותן חמש החטאות שהזכרנו. אבל מה? הם הולכים לראייה. אפשר לחכות עד שהם יראו במראה, עד שיהיה בהם מום, ואז יהיה אפשר להתיר אותם ולאכול אותם. כמה שמלה נלחתה, לכן אנחנו למדים את החידוש של ההלכה למשה מסיני, שהם הולכים למיטה ואין בהם פתרון איך להתיר אותם. כמה שמלה נלחתה למיטה, ואם היא הלכתה, אז ישאלת השאלה, טוב, אז תגיד רק את ההלכה למשה מסיני, לא, זה לא מספיק. למה? אבא אמינא, היכא דאבד יקרי ואכל מענה חמש חטאות, אם קרה שבאדם עשה ואכל מאותם חמש חטאות, הייתי אומר, תשמע, הרי ההלכה למשה מסיני אומרת שצריך לשלוח אותם למיטה, אבל הוא כבר אכל. הייתי אומר, איסור איכא, אבל האדם עבר באמת על איסור. לאו לקה, אבל הוא לא עבר על מצוות לא תעשה. מה המשמעות שאדם עבר על מצוות לא תעשה? שהוא לא יקבל גם מלכות. אם אדם עובר על מצוות לא תעשה בתורה, הוא יהיה חייב לקבל מלכות. אבל כאן הוא רק עבר על הלכה למשה מסיני, אולי הוא לא יקבל מלכות. כמה שמלן דייקה לב, לכן מגיע הפסוק ואומרת, שיש כאן גם מצוות לא תעשה, שאם אדם ילך ויוכל מאותם תמורת, מאותו תמורת חטאת, הוא יהיה חייב מלכות. מאותם כל חמש החטאות אגב, לאו דווקא תמורה. והיא בהתאמה, תירוץ נוסף למה צריכים, בנוסף להלכה למשה מסיני, גם פסוק ללמד על חמש חטאות מתות, להקושי דבר הבא ממעלה גרה, כדי ללמד את ה... לעשות היקש, ללמד דברים אחד לשני, בין הלימוד שלמדנו ממעלה הגרה, שזה תמורת פסולי המוקדשים, שאמרנו שמה שכתוב ממעלה הגרה, זה אומר שהם אסורים באכילה, תמורת פסולי המוקדשים, והם גם הולכים למיטה, ולדבר הבא ממפריסי הפרסה, למה שאנחנו לומדים, ממה שכתוב מפריסי הפרסה, למדנו מזה שחמש חטאות מתות, והם אסורים באכילה, ואם אדם אוכל מהם, חייב מצוות לא תעשה. מה אנחנו משווים בין תמורת פסולי המוקדשים לבין חמש חטאות? מה להלן, כמו שאנחנו יודעים, שבחמש חטאות מתות, הבהמה בעצמה במיטה. אף כאן, גם בתמורת פסולי המוקדשים, הדין שלהם שהם במיטה. זאת אומרת, באמת מזה שכתוב פסוק, ממעלה הגעירה, תמהו לכם, אנחנו לומדים שיש בהמה שיש בה סימני טהרה, ובכל זאת היא אסורה באכילה. בסדר? אז אנחנו לומדים שתמורת פסולי המוקדשים אסורה באכילה, אבל מי אמר שהיא הולכת למיטה? אז אנחנו משווים לחמש החטאות. כמו שחמש חטאות אנחנו יודעים הלכה למשה מסיני שהם הולכים למיטה, כך גם תמורת פסולי המוקדשים, אנחנו נלמד בהיקש מחמש חטאות שהם גם כן הולכים למיטה. אומרת המשנה, המקבל צון ברזל מן העובד כוכבים. ישראל שמקבל צון ברזל מן העובד כוכבים. מה המשמעות? מגדיר את זה רשי בלשון קצרה וקולעת. אומר רשי, ששם לו עובד כוכבים בהמותיו, מגיע איזה עובד כוכבים לישראל ואומר לו, תראה, יש לי פה בהמה או כמה בהמות, ואני רוצה לתת לך אותם, להפקיד אותם ברשותך. עכשיו, יש בינינו הסכם. ממשיך רשי, בדמים קצובים. אני עכשיו לוקח את זה איתך, את הבהמות האלה לשמי, או שאנחנו מזמינים שמי לפה, והוא אומר לנו כמה הבהמות האלה שווים. כמה הם שווים. עכשיו, נאמר שהשמי אומר, תשמעו, זה שווה כך, כל הבהמות יחד, 10,000 שקל. בסדר? סגור. עושים שטר ביניהם, הבאתי לך בהמות בשווי 10,000 שקל. ולתת לו אותם דמים עד 10 שנים. עכשיו תראה, אנחנו נפגשים עוד 10 שנים, ואני רוצה לקבל ממך את אותו 10,000 שקל. מבחינתי לא משנה, אומר ממשיך רשי, בין מתו בין הוזלו. לא משנה לי מה יקרה עם הבהמות האלה במשך ה-10 שנים. האם הם ימותו, או שהמחיר שלהם ירד, או שאתה בכלל תרבה אותם. אני רוצה ממך את ה-10,000 שקל בסוף ה-10 שנים. ואותן ולדות שיהיו להן עד אותו זמן, יהיו ביניהם. מה הרווח של הישראל מזה? אומר לו, עובד כוכבים, תראה, אתה מקבל 10 שנים את אותן ולדות. הם נשארים, אני לא רוצה לקבל הפסדים כשאני נותן לך את הבהמות. אני רוצה להישאר עם הקרן שישאר אצלי. 10,000 שקל שישאר אצלי. אני רוצה רק שאולי יהיה לי רווחים. אז לכן ההסכם בינינו הוא כזה ש-10,000 שקל בכל מקרה אני מפקיד אצלך. כמו שהפקדתי אצלך כסף, זה לא משנה. אני נותן לך את הבהמות האלה, כרגע זה מה שהם שווים. זה נשאר אצלך כמו ברזל. המחירים לא זזים, לא משנה מה יקרה עם הבהמות. בסוף אני צריך שאתה תביא לי את ה-10,000 שקל או בהמות בשווי 10,000 שקל. עכשיו, מה הרווח? הרווח הוא שברגע שאתה הרי מטפל בבהמות האלה, והבהמות האלה הם שלי, אז לכם בינינו נתחלק אחר כך בוולדות. זה ההסכם. אומרת המשנה שמכיוון שיש כאן שותפות, מכיוון שיש כאן שותפות לעובד כוכבים עם אותם בהמות, זה נקרא ברשותו, ולכן וולדותיהם, כשאותם וולדות, זאת אומרת, לא מדברים כאן כרגע על הבהמות של צאן ברזל, אלא מדברים שהבהמות צאן ברזל הביאו ולדות. הוולדות האלה של אותם צאן ברזל, כשהם יגדלו, פטורין. ברגע שבוא נאמר, נצייר את זה. אותו ישראל אמר לעובד כוכבים, תודה רבה, לוקח את אותם הבהמות, שם אותם בעדר, ומגדל אותם, מטפח אותם, שומר עליהם, ועובר זמן, ואחת הבהמות מביאה ולד. אותו ולד. שהוא בעצמו גדל, אז אותו, זה בהמה, ומביאה פטר רחם. האם יהיה לו קדושת בכור? אומרת המשנה, לא. למה? הרי הוולד הזה הוא בחלקו של ישראל. התשובה היא שמכיוון שיש לעובד כוכבים חלק באותם ולדות, כי הרי מה יקרה אם הבהמות המקוריות ימותו, שזה בדרך כלל מה שקורה אחרי 10 שנים, אז הוא ייקח מהוולדות. אז מכיוון שיש לו חלק בוולדות, לעובד כוכבים הרי יש הלכה שבישראל כתוב לגבי פטר רחם הקדוש ברוך הוא הקדיש, אבל לא בעובדי כוכבים. ולכן, מכיוון שזה גם יש לו שייכות לעובד כוכבים, פטור מבחורה. ולדי ולדותיהם, אבל אם אותו, עכשיו אנחנו מדברים כבר על דור הבא, נכדים. צאן ברזל הביאו ולדות, הוולדות האלה גדלו, גדיים נעשו תיישים, והם עכשיו בעצמה מביאים ולדות, דור שלישי כבר, אפשר לחשב את זה, כן, דור הבא. הם יהיו חייבים. זאת אומרת, הצאן ברזל פטורים, ולדותיהם פטורים, ולדי ולדותיהם, אז על הוולדי ולדותיהם, כשהם יביאו ולד, זאת אומרת, הדור הרביעי, אם נחשב את זה כך, זאת אומרת, אם אנחנו חושבים את הצאן ברזל דור ראשון, דור שני הוולדות, דור שלישי ולד ולדות, ודור רביעי זה הבכור בעצמו שנולד. הם יהיו חייבים. למה? כי עד כדי כך העובד כוכבים כבר לא יגבה מהישראל ולדי ולדות. העמיד ולדותיהם תחת אמותיהם. אם העובד כוכבים בהסכם אומר שאני רוצה לגבות מהוולדות במקום האמהות, במקום הצאן ברזל עצמו, אז מכיוון שהוא הרחיב את ה אפשרות של הגבייה שלו, העובד כוכבים הרחיב את האפשרות של הגבייה שלו בוולדות גם, אז הוא מקבל עוד דור. ולדי ולדות, רק הם יהיו, הם עדיין יהיו פטורים. מכיוון שהוא חיזק את הכוח של אותם ולדות, ברגע שהוא אומר, תשמע, הוא אומר לו, אני רוצה גם את מהוולדות לקבל, את ה... לגבות מהוולדות גם, אז עוד דור, זה ברשות עובד כוכבים, לכן גם ולדות, ולדי ולדות גם כן פטורים מבכור, אבל ולדי ולדי ולדות כבר יהיו חייבים. כי הדור עוד יותר מאוחר כבר לא משתעבד. רבן שמעון מגמליאל אומר, אפילו עד 10 הבח גורס דורות, אפילו עד 10 דורות פטורים. הגמרא תבאר האם הוא מתכוון לומר במקרה שההסכם היה גם על הוולדות, ברגע שההסכם היה רק על הצאן ברזל, אבל בכל מקרה אפילו עד 10 דורות פטורים, למה? שאחריותם לעובד כוכבים. תמיד הוא יכול לגבות, הוא אומר, תשמע, הדור הראשון מת, בוא נלך לדור השני, הדור השני מת, בוא נלך לדור השלישי. העובד כוכבים יש לו תמיד זכות לגבות גם מהדורות הבאים. אני חושב שיש לו בזה חלק, ולכן הם פטורים מבכורה. שאחריותם לעובד כוכבים, כמו שאמרנו. פטור נוסף שיכול להיות בבכור, זה מקרה נדיר, כמו שאמרנו, נדיר מאוד וכמעט לא מציאותי, רחל שילדה מן עז, כבשה שילדה, היא הייתה, היא רק עם כבשים. זה לא כלאיים. ונולד לה ולד שהוא נראה כמו עז, לא כמו הכבש, לא כמו האמא. ואותו דבר הפוך, ועז שילדה מן רחל, הכוונה עיזה, שנולד לה ולד שנראה כמו כבש, למרות שזה לא כלאיים, היא הייתה רק עם עיזים. בכל זאת פטורה מן הבכורה, זה נקרא נדמה. כיוון שהוא דומה למשהו אחר מאמו ואביו, אז פטורה מן הבכורה. ואם יש בו מקצת סימנים, אבל אם יש דברים מסוימים שהוא כן דומה לאמו, למשל הצמר שלו זה כמו אמו, או הרגל כמו אמו, אז הוא יהיה חייב בבכורה. וכמובן הגמרא פה כרגע דנה, במהלך הסוגיה עד סוף השיעור היום, בעזרת השם, הגמרא דנה בעניין הראשון שלנו במשנה, שאדם עשה הסכם, עסק, עם עובד כוכבים, עובד כוכבים מפקיד בידיו בהמות, במתכונת של צאן ברזל, זאת אומרת בלי שום הפסדים, רק רווחים. בדקו כמה שווים כל הכבשים עכשיו, ואת זה, בסופו של ההסכם, יצטרך הישראל להחזיר לעובד כוכבים, וכל הרווחים הם יתחלקו ביניהם. אז אמרנו שבמקרה ההוא, ישראל פטור מבכורה, זאת אומרת, הוולדות האלה לא יהיה בהם קדושת בכורה. למה? כי אנחנו בעצם מבינים שכשהעובד כוכבים מפקיד אצל ישראל צאן ברזל, זה לא יוצא מרשותו של העובד כוכבים, זה נשאר ברשותו. למרות שהוא הפקיד את זה אצל הישראל. זה בעצם דבר שמביא אותנו גם למקומות נוספים. ברשות מי נמצאים אותם צון בהסכם הזה של צון ברזל? האם זה נקרא כמו פיקדון, שהעובד כוכבים אומר, תשמע, צון ברזל הם שלי, אני רק מפקיד אותם אצלך, ותחזיר לי אותם, או שזה נקרא הלוואה, שזה כבר לא שלי, זה שייר שלך, ואחרי 10 שנים אתה תצטרך להחזיר לי. כמו הלוואה. ההבדל הוא מאוד פשוט. אם זה כמו פיקדון, אז גם כשזה נמצא ברשות ישראל, זה שייך אבל לעובד כוכבים. ובמובן, למה הוא פטור מבכורה. אבל אם זה כמו הלוואה, שאנחנו הולכים ולוקחים הלוואה ממישהו, $100,000, זה נמצא עכשיו אצלנו, זה שלנו לכל דבר. אפשר להפקיד את זה בחשבון בנק, לקנות עם זה מה שרוצים. בתום זמן הלוואה, בעזרת השם נחזיר את מלוא הכסף למלווה. ואז זה יהיה הכסף שלו, אבל כל זמן שהלוואה אצלנו היא שלנו ב-100%. אז אם כן, כאן אנחנו למעשה רואים במשנה, שמכיוון שהישראל פטור מבכורה, למה? כי הוא קיבל צאן ברזל מעובד כוכבים, סימן שהבהמות האלה שייכים כרגע בבעלותו, הם ברשותו של הבעלים המקוריים. אומרת הגמרא, למימרא דכיוון דלונקת מרא זוזה, וכי אתה רוצה לומר שמכיוון שהבעלים, העובד כוכבים לצורך העניין שלנו, לא לקח כסף תמורת זה שהוא נתן אצל ישראל את הצאן ברזל ברשות הדמרה קיימה, לכן אני אומר שזה נמצא ברשות הבעלים עדיין, זה נמצא ברשות העובד כוכבים, ורמינו, אני אשאל אותך סתירה, משנה, סרט בבא מציע לעניין ריבית. משנה אומרת שם דבר מאוד מעניין. אין מקבלים נכסים בתורת צאן ברזל מישראל. זאת אומרת, אם אחד, ישראל, עושה עסקים ומגיעה אליו הצעה. יש פה איזשהו ישראל מסוים שרוצה לתת למשך כמה שנים נכסי צאן ברזל בוא נדבר על מקרה של בהמות אפילו, כמו המקרה שדיברנו במשנה. יש לו, בוא נאמר, עדר של בהמות. זה שווה בשווי $100,000. הוא רוצה לתת את זה, הוא מגיע עם הצעה שהוא רוצה לתת את זה לישראל אחר, והישראל האחר מקבל את השמאות הזאת, $100,000. בתור נכסי צאן ברזל, אסור לקבל מישראל נכסי צאן ברזל. למה? למה לא? זה דווקא נשמע הצעה מאוד משתלמת. אומרת שמה המשנה שאסור לקבל נכסי צאן ברזל מישראל מפני שהוא ריבית. למה זה ריבית? פשוט מאוד. קיבלת את העדר ששווה $100,000, בסדר. איך קיבלת את זה? כמו הלוואה. נאמר שקיבלת $100,000. עכשיו אתה בסוף ההסכם צריך להחזיר את $100,000 הזה. כי זה הרי צאן ברזל. שמה הוא הביא לך? בשביל שאחרי תום התקופה אתה מחזיר לו את אותו סכום או את הבהמות עצמם או את השווי שלהם. אז זה ממש כמו הלוואה. עכשיו יש פה גם ריבית. למה? כי בדרך כלל צאן ברזל זה אומר שבסוף מתחלקים בוולדות. אז מי שקיבל את צאן ברזל מקבל, זה בעצם ריבית. אז לכן אסור. אבל מה רואים מפה? אלמה ברשות הדה מקבל קיימה. רואים מכאן שזה כמו הלוואה. בהלוואה, כשאני מקבל $100,000, זה שלי. הוא לא יכול מחר להגיד, תביא לי את הכסף. סיכמנו שאני מביא לך את זה עוד חודש. אז זה עכשיו שלי ב-100%. אז אם כן, בהלוואה יש מושג שנקרא ריבית. אבל אם נאמר, בן אדם מפקיד אצלי איזשהו חפץ, $100,000, ובתום התקופה של הפיקדון, אני מביא לו תוספת של משהו, ברגע שזה עניין של פיקדון, אין פה ריבית, כי בפיקדון אין ריבית. רק בהלוואה יש ריבית. אז מה ההבדל? כמו שאמרנו קודם, אם אני אומר שיש ריבית, זה אומר שהצאן ברזל נמצא ברשות המקבל, ולא ברשות הנותן. וזה סותר, כי במשנה שלנו ראינו שזה נשאר ברשות הנותן הצאן ברזל, ואנחנו רואים שזה נמצא ברשות המקבל, כי אם זה אצל הנותן, לכן הוא פטור מבכורה ישראל, כי זה לא אצלו, זה אצל הנותן, אצל עובד כוכבים. ופה אנחנו אומרים שהוא חייב ריבית, סימן שזה אצל המקבל, לכן אם הוא מוסיף אחר כך, לכן אם הוא מוסיף, הוא מקבל יותר מה שהוא הלווה. זאת אומרת ככה, כשהוא נותן, הוא נותן ריבית. זאת אומרת, זה שנתן את הצאן, הוא מקבל למעשה ריבית. כי הרי כל זמן של התקופה של הצאן ברזל, זה היה ברשות הישראל כמו הלוואה. בכל אופן רואים מכאן שיש סתירה. במשנה שלנו לגבי בכור, אנחנו רואים שהצאן ברזל נשאר ברשותו של בעליו, ולכן זה פותר מבכורה, כי בעליו במקרה שלנו עובד כוכבים. ולגבי ריבית אנחנו רואים צאן ברזל נמצא ברשות המקבל, ולכן זה נקרא כמו הלוואה, ויש פה איסור של ריבית. אז זה סתירה. אומרת הגמרא, אמר רבי אלוקשיא, אין סתירה. למה? מה שאנחנו רואים לגבי בכור שהוא פטור מבכורה, זה לא מדובר נכסי צאן ברזל רגיל, אלא מדובר דקביל עלי אונסה וזולה. הנותן מקבל על עצמו שאם יהיה איזשהו אונס מסוים לצאן ברזל, או שזה ירד המחיר של הצאן ברזל, הוא לא תובע את המקבל להחזיר לו את זה באותו מחיר. אלא הוא תובע ממנו להחזיר לו את זה באותו מחיר, רק במקרה שזה באמת יישאר באותו מחיר. לפני כן, ולכן, זה ודאי נשאר עדיין ברשותו, כי זה לא נקרא צאן ברזל. הוא לא מפקיד את זה, הוא לא נותן את זה לגמרי במתנה באיזשהו מקום, כמו הלוואה למקבל, אלא הוא משאיר את זה עדיין ברשותו קצת. הוא מקבל על עצמו שאם יהיה איזשהו הפסד, אם זה ירד המחיר, הוא יספוג את זה. זאת אומרת שזה לא לגמרי יצא מרשותו, אלא זה נשאר קצת ברשותו. במובן למה הישראל פטור מבכורה, כי זה עדיין קצת ברשות עובד כוכבים. אבל לגבי ריבית, דלא קביל עלי אונסה וזולה, שזה שנותן את הצאן ברזל, לא מקבל על עצמו שאם זה ירד המחיר, או שיהיה איזשהו אונס מסוים, שזה ייפסד, אז הוא סופג את זה. לא, הוא אומר לו, תשמע, נתתי את זה לך בתור צאן ברזל, מי עכשיו לא מכיר את זה? אני מדבר איתך עוד 10 שנים, אני צריך שתביא לי את כל הסכום הזה שדיברנו, ואם יהיה רווחים, נתחלק בינינו. אז זה כבר ממש עניין של ריבית, כי הוא העביר את זה לגמרי אליו כמו הלוואה, וזה מובן, למה זה עשו. אומרת הגמרא, אמר לי, רבה, אז רבה טוען לאביי, דקבילה לי אונסה וזולה, צאן ברזל קרית לי? אם הנותן מקבל על עצמו שאם אותו פיקדון, אותו צאן ברזל, יהיה לו איזה אונס והוא ינזק, או שירד לו המחיר, אז הוא מוכן לספוג את זה? מה זה נקרא צאן ברזל? כל הרעיון של צאן ברזל, שהוא מפקיד את זה בידי המקבל, כמו שזה עכשיו, ככה אני רוצה לקבל את זה בסוף ההסכם. שאלה נוספת, ועוד, מהי פסקה? מי אמר לך שיש הבדל בין כזה סוג צאן ברזל לכזה סוג צאן ברזל? ועוד, מה אתה אומר? שהוא מקבל על עצמו, אם יהיה אונס או שזה יהיה יותר זול, שזה יהיה על, הוא יספוג את זה, זה נקרא גם כן צון ברזל, אם כן, עדתני סייפה, שבמשנה שם מסרת בבא מציע לעניין ריבית, כתוב שם, אבל מקבלים צון ברזל מן העובד כוכבים, כי הרי מותר לאדם לקחת כסף מעובד כוכבים ולשלם לעובד כוכבים ריבית. זה מותר כן. למה צריך, אתה רוצה להגיע למה מותר כן צון ברזל? לפלוג ולתנה בדידה. אפשר לדבר לגבי צון ברזל בישראל, גם כן יש מקרה שזה יהיה מותר. במה דברים אמורים שאסור, דלא קביל עלי, שהנותן לא מוכן לקבל על עצמו, אונסה וזולה. ולכן זה נחשב כמו מלווה. כי, לא, כי ברגע שהוא נותן את זה למקבל, זה עכשיו אצל המקבל בלבד, כמו שהוא קיבל כסף בהלוואה, ולכן זה ריבית. אבל קביל עלי אונסה וזולה, אם הוא הנותן מוכן לקבל על עצמו שאם יהיה איזה אונס, ולכן זה ייפסד אותו צון ברזל, או שזה יהיה, המחיר ירד, הוא מוכן לספוג את זה, אז זה כמו פיקדון בעצם. אני מפקיד אצלך משהו שלי, ואני מוכן לקבל על זה אחריות גם כשזה ברשותך, אם אתה לא תהיה אשם בזה. אז זה כמו פיקדון, אז, ולכן אז זה יהיה מותר. אז שפיר דם, אז יהיה מותר. אבל על כל פנים, מה רואים מכאן? מזה שהמשנה שם לא אומרת את ההבדל הזה, בתוך נתינת צון ברזל לישראל, שיש מקרה שיהיה מותר. סימן שכשנותנים צון ברזל, תמיד זה נחשב כמו נתינה גמורה. אז מה אנחנו רואים מפה? שכשהוא מוכן לקבל על עצמו, אם זה ירד המחיר או שזה ייפסד באונס, הנותן, זה לא נקרא צון ברזל, אלא אמר רבה, איך באמת מתרצים את הסתירה בין המשנה שלנו לגבי פטור בחור בצון ברזל למשנה בריבית, שכשנותנים צון ברזל יש חיוב ריבית, אידי ואידי, גם לגבי בחור וגם לגבי ריבית, זה לא קבילה לאונסה וזולה, שהנותן לא מוכן לקבל על עצמו אם יהיה איזשהו אונס מסוים בצון ברזל, או שהמחיר ירד, שהוא יהיה זה שיספוג את זה, זה לא, כי אם הוא מוכן לקבל על עצמו אונסה וזולה, אז זה לא נחשב מלווה, אבל פה מדובר שזה כן נחשב מלווה. ואח אגבי בכורה, למה באמת לגבי בכורה, אנחנו אומרים שזה נמצא עדיין ברשות הנותן, העובד כוכבים, ולכן זה יהיה פטור מבכורה. היינו טעמה, למה הוא פטור? דאילו אתי עובד כוכבים באי זוזי. אחרי 10 שנים, מגיע עובד כוכבים לישראל ואומר לו, פה מאוד, תודה רבה, היה שנים של הסכם מצוינים, עכשיו בוא נקבל בחזרה את הצון ברזל. אומר לו ישראל, לך תחפש בבית הקברות את הצון ברזל שלך, זהו, הם כבר מתו. אז הוא לא מוצא אותם. אז אם הוא לא מוצא אותם, ולא יעיב לי, הוא לא נותן, אני אומר, אז תביא לי כסף, כמה שהם יהיו שווים, אין לי כסף לתת לך. ולא יעיב לי, הישראל לא נותן לו כסף. מה עושה עובד כוכבים? תפיס לה לבהמה. אז הוא תופס את הצון ברזל, והיא לא משכח לה לבהמה, אם הוא לא מוצא את הבהמה, מתה, כמו שאמרנו, תפיס ולדות, דידה, אז הוא ייקח את הולדות שלה. אז אם כן, מה רואים מכאן? והרי יד עובד כוכבים באמצע, יוצא שיש שייכות לעובד כוכבים, יש לו שיעבוד באותם ולדות, שיכול לגבות אותם בתור צון ברזל, וכל יד עובד כוכבים באמצע, פטורה מן הבכורה. ברגע שיש כאן איזשהו יד של עובד כוכבים שמחזיקה גם כן בבהמה, אז זה פטורה מקדושת בכור. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, שאם העמיד ולדותיהן תחת אמותיהם, ולדי ולדות פטורים. אם היה הסכם בין העובד כוכבים לבין הישראל, הוא אומר, תראה, אני נותן לך צון ברזל, ההסכם שלנו הוא כזה, עכשיו אתה מקבל ממני בהמות בשווי $10,000, עוד 10 שנים אנחנו נפגשים, ואתה צריך להחזיר את ה-$10,000 הזה, בתוספת הרווחים של הולדות שנתחלק בינינו. וההסכם היה שאם לא יהיה לך $10,000, אז נגבה את זה מהבהמות. אם לא יהיה לך בהמות, נגבה את זה מהוולדות שלהם. אז לא רק הוולדות יהיו, אז לא רק הבהמות יהיו פטורים מן הבכורה, אלא גם הוולדות יהיו פטורים מן הבכורה. עכשיו השאלה כמה דורות יהיו פטורים מן הבכורה, אז יש כאן למעשה שתי דעות. דעה ראשונה אמר אבונה, וולדות יהיו באמת פטורים. זאת אומרת, מכיוון שהעובד כוכבים שיעבד, זאת אומרת, השתעבד כאן לעובד כוכבים גם הוולדות, שאם לא יהיה את הבהמות אז הוא יגבה מהוולדות, לכן כשהוולדות יוולד להם בכור, לא יהיה לו קדושת בכור, כי הוא ברשות העובד כוכבים. אבל ולדי ולדותיהם חייבים. הוולדי ולדות, כשלהם יהיה בכור, כבר יהיה בהם כן קדושת בכור, כי על זה עד כדי כך, כל כך רחוק, לא ישתעבד לעובד כוכבים. זה דעתו של רב הונא. לעומת זאת רב יהודה אמר, ולדי ולדות נמי פטורים. גם הם יהיו פטורים, כי לפי דעתו, שתי דורות משתעבדים לעובד כוכבים. אם הוא לא יוכל לקבל מהוולדות, הוא ייקח מהוולדי ולדות. אבל עוד דור הבא כבר לא. זאת אומרת, ולדי ולדות באמת פטורים, ולדי ולדי ולדות, זאת אומרת, הדור השלישי כבר חייבים, כי את זה הוא לא ייקח עובד כוכבים אם לא יהיה לישראל ממה לפרוע לו. עכשיו הגמרא מביאה למעשה, מהמשנה שלנו, קושייה לאחד מהדעות. תנן, המשנה אומרת, העמיד ולדות תחת אמותיהן, אם המקבל העמיד את הוולדות, זאת אומרת, אם הם שיעבדו, שהוולדות יהיו משועבדים במקום האימהות, זאת אומרת שאם לא יהיה כסף לפרוע את הצאן ברזל מהבהמה, יפרעו את זה מהוולדות שלה, אז ולדי ולדות פטורים. אז ולדי ולדות יהיו פטורים מקדושת בכור. מדייקת הגמרא, תאמה דעמיד. דווקא בגלל, למה באמת ולדי ולדות יהיו פטורים? כי הוא עובד כוכבים באופן מיוחד העמיד את הוולדות במקום אמותיהם. אבל הלא העמיד, אבל במקרה רגיל, שלא העמידו את הוולדות שהם יהיו משועבדים לצון ברזל, לא, אז אין באמת שיעבוד לוולדי ולדות. תיוב תדר רב יהודה, שרב יהודה אמר שבאופן אוטומטי, תמיד שיש הסכם של צון ברזל בין אחד לשני, הוולדי ולדות גם משתעבדים, בלי שישעבדו גם את הוולדות. אז אם כן, פה אנחנו רואים שרק כשמשעבדים את הוולדות גם לצון ברזל, רק אז יש שיעבוד לדור הבא. אז זה קושייה על רב יהודה. אמר לך רב יהודה, הוא עדין אף על גב דלא העמיד. גם כשהוא לא, שלא העמידו ביניהם את העניין הזה של הוולדות, שהשתעבדו לצון ברזל, גם כן ולדי ולדות יהיו פטורים. והכה משמלן, אפילו העמיד נמי. גם אם הוא העמיד את הוולדות במקום הבהמות, גם כן. מה? דורכי דעובד כוכבים למתפס בנה, מכיוון שהעובד כוכבים דרכו לתפוס תמיד את הדור הבא. זאת אומרת, הוא אומר, תראה, אין לך בהמה, תביא את הוולד. אין לך ולד, תביא את הוולד של הוולד. אין לך את הוולד של הוולד, תביא את הוולד של הוולד של הוולד. זאת אומרת, הוא תמיד ייקח את הבן. אז הייתי חושב שמשתעבדים כל הדורות. הייתי אומר שכל הוולדות יהיו פטורים. אומר, לא, אבי כמיד לא העמיד, זה כאילו שהוא לא העמיד את כל הדורות הבאים, וולדי ולדות פטורים. ולדי ולדי ולדות חייבים. זאת אומרת, שבכל מקרה שרק יהיה, תמיד רק הוולדי ולדות יהיו פטורים, אם יש הסכם בין העובד כוכבים לישראל לגבי צאן ברזל, אבל הדורות הבאים כבר לא יהיו פטורים. זאת אומרת, החידוש הוא דווקא לגבי הדורות הבאים. כי ולדי ולדות, גם בלי שיהיה הסכם ביניהם, לפי דעת רב יהודה, משתעבדים. החידוש שכשיש הסכם ביניהם לגבי הוולדות, הייתי חושב אולי שגם אחרי הדור השני הוולדות השתעבדו, החידוש הוא שלא, רק שתי דורות, אבל גם בלי הסכם, שתי דורות משתעבדים תמיד. והגמרא מההמשך של המשנה קושייה על דעתו של רב הונא דווקא, שרב הונא אומר שרק הוולדות פטורים וולדי הוולדות חייבים. המשנה אומרת בהמשך, דעתו של רבן שמעון בן גמליאל לחלוק, והוא אומר, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אפילו עד 10 דורות פטורים. ברגע שיש עובד כוכבים שמסר צאן ברזל לישראל בהמות, גם דור עשירי, ולדי 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 ולדות, עד אפילו דור עשירי, חייבים, הם משועבדים, הם משועבדים לעובד כוכבים, והם יהיו פטורים מבכורה. למה? שאחריותם לעובד כוכבים, כי הרי העובד כוכבים לוקח אחריות על אותם ולדות. כי הוא מקבל את השיעבוד על אותם ולדות. בישלמה לרב יהודה, זה מובן טוב לפי דעתו של רב יהודה דאמר, נחית תנא קמא לדרי. התנא קמא גם כן פותר שני דורות. אז מובן שהיינו דאמר לרבן שמעון בן גמליאל, אומר לו, אתה פתרת רק שני דורות מבכורה, ואני אומר אפילו עד 10 דורות פטורים. אז מובן למה מתנסח רבן שמעון בן גמליאל ואומר עד 10 דורות. אלא לרב הונא דאמר, לא נחית תנא קמא לדרי. לפי רב הונא שאומר שלפי תנא קמא אין כמה דורות, יש רק את הוולדות וזהו, אז איך הגיע רבן שמעון בן גמליאל לומר אפילו עד 10 דורות? למה הוא מגיע פה למספר של דורות? אף אחד לא דיבר על מספר של דורות. מה היה אפילו עד 10 דורות? הוא יכול להגיד, גם ולדי ולדות פטורים מן הבכורה. למה צריך להגיד מספר? אלא מה? סימן שתנקמה דיבר גם על מספר שתי דורות, והוא אומר, אני אומר לא, אפילו עד 10 דורות. אמר לך רב הונא, תראה, על המקרה הרגיל, שלא שיעבדו את הוולדות, אלא המקרה של הסכם נורמלי של צון ברזל, באמת משתעבדים הוולדות ולא משתעבדים ולדי וולדות. ולמה הרבן שמעון גמליאל אומר מספר של 10? מכיוון שבאמת גם תנקמה אמר מספר של 2, אבל הוא לא דיבר על המקרה הרגיל, הוא דיבר על מקרה שמשעבדים גם את הוולדות. אמר לך רב הונא, הרבן שמעון גמליאל העמיד כאי, כי הוא העמיד את הוולדות תחת אמותיהם. שאומר לו, אם לא יהיה לך מהבהמות, אני רוצה שהוולדות ישתעבדו אליי, אז גם הוולדי הוולדות יהיו פטורים. דנחית לדרי, גם תנקמה הולך לשתי דורות, ועל זה רבן שמעון גמליאל אומר, אתה אומר שתי דורות, אני אומר 10 דורות. עוד ראיה מהמשנה שלנו תשמע, המקבל צון ברזל מן העובד כוכבים, מקבל צון ברזל מן העובד כוכבים, ולדות פטורים, ולדי ולדות לא יהיו פטורים. זה המקרה הרגיל. תיובת דרב יהודה, כי לפי רב יהודה הוא אומר שבכל מקרה, ולדי ולדות גם פטורים, גם בלי שביניהם הסכם על העניין של הוולדות שיהיו במקום אמותיהם. אמר לך רב יהודה, אימה, תגיד שוולדות לא הכוונה הוולדות של הצון ברזל, וולדות הכוונה וולדות של הוולדות. הן וולדותיהם, הוולדות שלהם יהיו פטורים. זאת אומרת שכשכתוב על הבהמה מתכוונים גם לוולד, וולדות הכוונה לוולד של הוולד. איקא דאמרי, יש כאלה גורסים לכתחילה במשנה כשכתוב הן, שכתוב ולדותיהם, הכוונה של, שזה ולדותיהם של אין וולדותיהם. זאת אומרת, ולדותיהם של הבהמה וולדותיה. שזה כבר ולדות וולדותיהם. איקא דאמרי, אין וולדותיהם פטורים. כתוב כאן שגם ולדי הוולדות יהיו פטורים. תיובתא דרב הונא שאומר שרק הוולדות פטורים במקרה שאין הסכם גם על הדורות, גם על הדור הבא בין עובד כוכבים לישראל, שאז רק הוולדות משתעבדים כשאין הסכם. וכאן אנחנו רואים ששני דורות משתעבדים. אמר לך רב הונא, אימה, הן ולדות פטור. דווקא על הבהמות עצמם, הוולדות שלהם יהיה פטור. וולדי ולדות יהיה חייב. וולדי ולדות של הבהמה יהיה חייב. זאת אומרת, בעצם יש פה מחלוקת בין רב יהודה לבין רב הונא. כשכתוב שיש פה את הבהמה המקורית, מה הכוונה לבהמה המקורית של הצון ברזל? האם זה רק הבהמה הראשונה או גם ולדותיה נכלל בבהמה הראשונה? לפי רב יהודה, אין וולדותיהם, זה הבהמה הראשונה בעצם. ולפי רב הונא, לא. הבהמה הראשונה זה רק הצון ברזל בעצמה, בהמות עצמם. הוולדות זה כבר דור שני. ולכן, לפי זה, אם היה הסכם בין העובד כוכבים לבין הישראל, תראה, אני רוצה גם לגבות מהוולדות, אז הולכים עוד דור, גם דור שני. אבל אם לא היה הסכם, הולכים רק על הוולדות. זה רב הונא. רב יהודה אומר לא, גם בלי הסכם הולכים על ולדי וולדות. גם עם הסכם הולכים גם על ולדי ולדי וולדות. והרבן שמעון גמליאל סובר שהולכים אפילו עד 10 דורות. עד כאן השיעור על דף ט' ז'.